סדר, עם ישראל יושב בליל הסדר. בליל הסדר עם ישראל יושב איש איש בביתו, מארח ומתארח, ופותחים את האגדות. יש המון 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 סוגים של אגדות, ועושים את המעשים. בתוך כל המעשים שנעשים, שיש בהם מצוות עשה של תורה, מצוות עשה של חכמים, מעשים שהם מנהגים, בתוך כל הדבר הגדול, הגדול והנשגב הזה, יש את החלק של המגיד, שבו עם ישראל מקיים מצוות עשה של התורה, שהרי ציוותה אותנו התורה לספר את סיפור יציאת מצרים. יש אומרים, וככה מסתבר, שסיפור יציאת מצרים בימי פעם, מה זה פעם? לפני התנאים. זה היה יותר משהו ספונטני. כמו שהתפילה הייתה פעם ספונטנית, לא היה תפילת עמידה, 18 ברכות. וכמו שבסופו של דבר יש לנו תפילה מסודרת, שהיא מאוד יפה, אבל היא תפילה... יש סידור, יש סדר על פסח. אותו דבר גם קרה עם סיפור יציאת מצרים. הוא הפך להיות איזשהו נוסח מסוים שנמצא באגדות. ונכתבו המון פירושים על החלק הזה של המגיד. יש מקום לציין, כדאי לציין, שהרבה חלקים מהאגדה הם קצת לא ברורים. ולא ברור גם כן מה היה הרציונל מאחורי הכתיבה של, בצורה הזאת. לכאורה, אם הייתם שואלים מישהו, בוא נה, צריך לספר בלילה הזה את סיפור יציאת מצרים. אז הוא היה אומר, מה הבעיה? יש לנו ספר שמות. ספר שמות, יש שם פרשת שמות והערה בו, 2.5 פרשות שבהם מסופר סיפור יציאת מצרים. אז אולי זה ארוך מדי, אבל זה מאוד מסודר. זה גם באותו מנגינה, באותו ראש. הרי זה, במרכאות, זה שחיבר את פרשת שמות ואי רבו, זה איש אחד, במרכאות. זה אותו משה רבנו, זה אותו הקדוש ברוך הוא. זה הכל באותו... נקרא לזה אותו סגנון, זה הכי ברור, זה מאלף ועד תף. אתה רוצה לקצר חלק, נקצר, נוריד כמה פסוקים, נעשה את קריאת שמות וירבו בדילוגים, וזה יהיה הסדר. אבל לא ככה. ההגדה של פסח רצה מכל מיני שברי פסוקים, פה סיפור, פה דרשה קצרה, פה לוקחים משהו מכאן, משווים אותו למשהו משם, פה מזכירים את לבן, מה הקשר פה את... עושים כל מיני דברים, וראוי להעמיק בדבר הזה, ואין לנו זמן. אז כל כך אני, מי שירצה, אני אשלח לו קובץ של דברים שנכתבו בעזרת בנצי, מי שמכיר את בנצי. דברים שנכתבו כשהיה קורונה, אז לא היה, אז כל בוקר בימי ההכנה, בין פורים לפסח, נתתי דרוש קצר, והוא סיכם את זה מאוד טוב, ואני יכול לשלח לכם, מי שירצה, אחר כך ידלן, לשלח את הקובץ, שזה קצת יותר ארוך. כן? עושה את זה יותר מסודר, לא ראיתי. אז, ואני אתן משהו כזה כללי יותר. רק נבוא ונאמר, שסיפור יציאת מצרים הוא בעצם, על זה צריך לייחד שיעור, ולא נעשה אותו עכשיו. סיפור יציאת מצרים הוא בעצם הסיפור של העולם כולו. הוא בעצם הסיפור של עם ישראל הגדול. כלומר, בעצם הסיפור של יציאת מצרים הוא הרבה יותר כללי. ולכן לא לקחו אותו מספר שמות, כי בספר שמות זה רק הגילוי של הסיפור ברגע מסוים בהיסטוריה, שאולי הרגע הכי מכריע. אבל הסיפור הזה הוא מתרחש כל הזמן. ולכן, מסתכלים עליו מכל מיני זוויות, ואני לא רוצה עכשיו להאריך בזה. ואני רוצה כרגע להסתכל על כל המגיד במבט של, כמו שאמרתי לכם, מבט, פעם קראו לזה מבט של מעוף הציפור, היום קוראים לזה ממבט הרחפן, או ממבט הזיק. אתם יודעים מה זה זיק? לא יודע מה זה, אבל הבנתי שזה משהו שעף מהשמיים ויורה, או מצלם. יורה. אז ממבט השמיים, מלמעלה. אם מסתכלים על כל המגיד, אני מחלק את המגיד לארבעה חלקים. עכשיו אתם צריכים לראות את זה בעיניכם, כי אין לכם מגדות, וגם לא נצטיין את זה על הלוח, היה ראו שתהיה פה מצגת, אבל תדמיינו כאילו שיש פה מצגת. המגיד בנוי מארבעה חלקים, אבל החלקים לא שווים. יש בין הארבעה יש חלקים מאוד קצרים, יש חלקים ארוכים. וארבעת החלקים הם כדלהלן. חלק א', שאלות מה נשתנה, וזהו. זה מאוד קצר. חלק ד', גם הוא מאוד קצר, הוא התשובות למה נשתנה, שבעצם גנוזות במאמר אחד. רבן גמליאל היה, אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, אלו פסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח מצא אמרו, פסח על שום שפסח השם, מצא על שום שלא הספיק בציקם של אבותם, מרור על שום שמהרו המצרים, מהרו המצרים את חיי אבותינו במצרים. כן? זאת אומרת ככה, חלק א' הוא שאלה, וחלק ד' הוא התשובה. אלא מה? מה יש באמצע? באמצע יש שני חלקים ארוכים. והם עיקר המגיד. וכדי להסביר לכם מה יש באמצע, ואיך זה מסתדר עם שני החלקים הקיצוניים, השאלה של מה נשתנה, והתשובה של רבן גמליאל היה אומר, אני שני אחת אספר לכם, אתן לכם את זה בצורת משל. לדוגמה, אדם נכנס לביתי ורואה, יש לי רעיון טוב. יש לי בבית, על אחד המדפים, שבר אבן מהבית שהיה לי בעצמו. שבר אבן. האמת היא שהוא לא יפה בכלל. סתם בלוק כזה. לא אפילו לא בלוק, זה מין. שבר אבן.
היית לנו נמצא שהיה נמצא.
כן, נמצא, קבוע. אז אדם בא לבית שלי ושואל אותי, מה זה החפץ המוזר הזה? ומה השתנה? ואני אומר לו, שמעתם פעם את המושג? שמעתם פעם את המילה? קומזיץ?
כן.
קומזיץ, מה זה קומזיץ?
מדורה.
מדורה של הפלמ"ח, של תנועות הנוער, שממשיכה אחרי זה בבני עקיבא, וגם עד עצם היום הזה. אבל זו מילה ביידיש. מה זה קומזיץ? ביידיש? פירושו? אתה יודע יידיש? בושב. מי אמר? איפה אתה יודע יידיש? באשקלון? קומזיץ, בושב. עכשיו, מה זה בושב? זה בו, 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 בו. שב, שב, שב. איך אומרים? שמע סיפור. היום, האיש שהיינו אצלו, הוא דיבר ארוך מאוד, אבל יש לו כישרון, זה היה קצת קשה לשמוע, כי זה ארוך, בסדר, זה לגיטימי, זה שקשה לשמוע, אבל צריך לדעת, יש לו כישרון טוב לספר סיפורים. זאת אומרת, הוא, זה נקרא לספר סיפור. לספר סיפור זה, בוא, קח ספל, שב ושמע סיפור. שמה הכוונה? הוא שואל אותי, מה זה האבן הזאת? אז אני אומר לו, וואו, אני צריך לסביר לך סיפור. עכשיו, אם אתה ישר מספר את הסיפור, אז הוא לא מוכן לשמוע את הסיפור מספיק. מה זה לא מוכן? הוא לא יודע מה האורך של הסיפור, הוא לא יודע מה החשיבות של הסיפור. אתה לא בא למישהו ואתה מתחיל לספר לו סיפור. לכן אתה צריך לעשות הקדמה. צריך לראות ככה, הסיפור הזה, סיפור שעובר אצלנו במשפחה מדורי דורות. אתה יודע משהו על הסיפור הזה? הסיפור הזה הוא שבר את ליבם של אנשים רבים. הסיפור הזה הוא לא רק עבר אצלנו מדורי דורות, הוא גם סיפור שעוד יספרו אותו דורי דורות. זאת אומרת, אני עכשיו, מה שנקרא, יש ביטויים היום שהם לא יפים, אבל הם מאוד חזקים. אני אוכל לו את הראש איזה חצי שעה, סליחה על הביטוי, ואני אומר, אני בעצם אני רק כאילו מספר לו כמה שהסיפור הוא גדול. ועצם זה שאני אספר לו כמה הסיפור הוא גדול, הוא נתח מרכזי בכל הסיפור שלי. בסוגריים, זה מזכיר מה שאנחנו מקריאת שמה. אנחנו מקריאת שמה, אנחנו רואים סך הכל תוכן אחד, שמה ישראל השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. ואז אנחנו רואים, תגיד את זה בבית, בדרך, בהליכה, בשכיבה, בשינה, תשים את זה על היות, ביד, בראש, אתה אומר לי כל כך הרבה מה לעשות עם זה, אולי תגיד לי דברים על זה? לא. יש עניין ש... כמו שאומרים, הדגש אודות הסיפור הוא לפעמים חלק מרכזי. זה, אני אומר את זה בסוגריים. אז קודם כל, אז אמרנו ככה, חלק א', הוא שואל אותי, היי, מה זה האבן המוזרה הזאת? מה היא נתקעת פה על המדף? שכחת לזרוק אותה לפח? אז אני אומר לו, בושב, שמע סיפור. הסיפור הזה שאני רוצה לספר לך, הוא סיפור, מספר לו איזה חצי שעה, גודלו של הסיפור. גמרתי לספר לו לגודלו של הסיפור, ואז הוא מתחיל לסיפור עצמו. מעשה ונדדנו לחיות מחולות גוש קטיף. ושתלנו חסה ולמדנו תורה. ויום אחד באו ואמרו לנו, צריך לצאת מכאן. יש מלחמה, וישיבתכם בגוש קטיף מעוררת מלחמות. צריך שיהיה שלום. קומו, צאו מתוך גוש קטיף. סיפורתי זה סיפור. אוקיי, הוא לא קיבל תשובה על האבן הזאת. חלק ד', אני בא ואומר לו, אבן זו שנמצאת פה על המדף, היא חלק מביתי שהיה בגוש קטיף. אתה זוכר את הסיפור בגוש קטיף? הנה, זה חלק מזה. אז עברנו על כל חלקי האגדה. חלק על שאלת מה נשתנה, מה זה האבן הזאת. חלק ב', זה סיפור ארוך. שב, סיפור גדול וחשוב. חלק ג' הסיפור עצמו. חלק ד' והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, היא מספרת את הסיפור, היא, בקיצור. כך בנויה ההגדה של פסח. ועכשיו אני אתאר לכם את זה במהלך ההגדה. בחלק...
מה ההבדל העיקרי רק בין ב' לג', כאילו הקדמה כאילו לסיפור
הזה? עכשיו תראה את זה, כן, בחלק ב', אני אומר לו, תשמע, זה סיפור גדול, זה סיפור חשוב, אני לא אספר לו כלום עדיין.
אבל
בג' רק בא הסיפור עצמו. עכשיו, אני אתן לכם את החלוקה של ההגדה. חלק א', זה הכי פשוט, מה זה האבן הזאת? וזה שאלות מה נשתנה. תכף אנחנו נראה מה זה שאלות מה נשתנה. שאלות מה נשתנה, זה מאוד מדויק, תכף תראו. חלק ב', אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עליהם לספר את הסיפור הזה. הסיפור, טוב ששאלת, אני רק מחכה שישאלו אותי. זה סיפור שתמיד אנחנו מספרים במשפחה. אפילו הזקנים שכבר מכירים את הסיפור, מספרים אותו. אתה יודע מה? נעשה מרבי אליעזר ורבי יושע ורבן גמליאל ורבי עקיבא, שהיו מסובים, לא רבן גמליאל, חכמים שם, שהיו מסובים בבני ברק. וסיפרו את הסיפור כל אותו הלילה. והיה שם, ואחד החכמים אומר שהסיפור הזה ייזכר בלילות. ואחד אומר שהוא יספר אותו משיח. אתה יודע מה? הסיפור הזה שבר את ליבם של כל המגזרים. החכם זה החרדים. והרשע זה אנחנו, והתם זה החילונים, ושאני לא יודע לשאול זה הרוסים, לא יודע, כאילו לא משנה, כאילו לא יודע, כל אחד זה כבר, אוקיי, כוונה זה, ופה בעצם מסתיים החלק השני, שבו סיפרתי, שבו אמרתי כמה שהסיפור הזה הוא חשוב, אקטואלי, נוגע בלב, עמוק, ועכשיו אתן לכם סימן, איפה נגמר החלק השני? החלק השני נגמר בשירה שדמה לי שהבוקר שרתם אותה בנובה, אבל במגינה עצובה. יש מגינות צמיחות. אני בדרך כלל שם, מגינות צמיחות בליל הסדר. לא, לא, ישראל חי. ואיש העמדה זה המעבר מחלק ב' לחלק ג'. יש את המגינה המפורסמת של ואיש העמדה, זה המגינה מהגן, זה המגינה הישראלית. איש העמדה ואיש העמדה לאבותינו ולנו. אבל יש מגינות הרבה יותר יפות. ולא המגינה העצובה של יונתן רזה. מה? איך זה השיח היפה? כמה מגינות אתה מכיר?
איזה לחן נשאר?
איזה עוד מגינה יש? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו... קצת מזייף. יש הרבה מגינות. עוד אחת. והיא שעמדה לאבותינו ואלינו, והיא שעמדה לאבותינו ואלינו, שלא אחד בלבד. וכולי. יש הרבה מגינות והיא שעמדה. מה?
שאנחנו
מכירים. כן. אבל מקווה שאחד היוצרים ישמע ויקח להפוך את זה. אוקיי. והיא שעמדה זה השירה שיוצרת את ה... אנחנו אומרים, חלס, לדבר על זה שהסיפור חשוב, ומיד מגיע המילים, צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי? זה הסימן. מכאן מתחילים את הסיפור. בסדר? עכשיו מגיע חלק ג' הסיפור. כן. האמת היא שזה מתחיל... גם מאברהם, גם לפני כן. תכף נדבר על זה. יהיה לנו כמה אנקדוטות, כי כמו שאמרתי לכם, זה... אנחנו נמצאים פה ברזולוציה נמוכה, לא גבוהה. כי בעצם אני עובר במבט כללי מאוד, אבל אני אתייחס לזה בעזרת השם. עכשיו מתחיל הסיפור עצמו. ואיך מספרים את הסיפור? זה רעיון גאוני של מי שחיבר את האגדה. אמרתי את זה להורים בשבת. זה היה אמור להיות שיעור להורים. היו פה קצת הורים, קצת תלמידים. אז אני מרשה לעצמי לחזור על זה. לא לוקחים... איך מספרים את סיפור יציאת מצרים? כתוב את זה כבר במשנה. ודורש מארמי עובד דוד. כלומר, באו חז"ל ואמרו, אל תפתח את ספר שמות. אלא... כלך ולך אצל סיפור יציאת מצרים שבספר דברים. איפה מופיע סיפור יציאת מצרים בספר דברים? בפרק כ"ח. איפה מופיע? באיזה הקשר? בהקשר של והיה כי תבואי לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בתנה. אתם זוכרים את השיר? סלינו על כתפינו, הבאנו ביקורים, מקצות הארץ בנו. זה מצוות הבאת ביקורים. מה זה מצוות הבאת ביקורים? בימי הקיץ, כאשר בבוסטנים יש פירות של שבעת המינים, אז תגידו, יש לי שאלה אליכם. למה כל שדות הדגן היו כבר קצורים היום? לא רק. אמרנו עוד זה. אוקיי. לא קשבת עד הסוף.
לא, היה חלק בנסיעה שלא הייתי איתך.
אוקיי. בסדר גמור. אז אני אגיד לך את זה באופן אישי אחר כך. אז שימו לב טוב. מביא האדם ביקורים. מה יש לו להביא בכוכבים? איזה פירות? ענבים, תאנים, רימונים, תמרים. שם אותם בתנה והולך אל בית המקדש. מגיע עם סל מלא בפירות. זה אמור להיות מתנת כהונה, אבל לפני שזה ניתן לכהנים, הוא מביא את זה למזבח. הוא עומד בעזרה, במזבח. ושם, יחד עם הכהן, הוא מניף את הסל ואומר, מגיש את הסל לקרן המזבח, הוא לא, הסל לא מוקרב, זה הולך לכהנים. אבל הוא אומר, רגע אחד לפני שאני נפרד מהפירות האלה ונותן לך אותם הכהן, אני מספר את סיפורם של הפירות האלה. ואז לא נעריך עכשיו במשמעות מצוות ביקורים, שזו מצווה חביבה ביותר, מצווה האחרונה שמשה רבינו אמר לעם ישראל. על המקום בית המקדש הוא עומד ומספר את סיפור יציאת מצרים, וככה הוא אומר, יש שם חמישה פסוקים, והוא אומר, בהגדה של פסח אנחנו מצטטים רק ארבעה פסוקים. מה שאנחנו עושים בהגדה של פסח, אנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים דרך הפסוקים של מקרא ביקורים, כאשר כל שתיים, שלוש מילים בפסוק, הם מהוות כותרת לדרשה. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב, והיה, פסוק א', פסוק שני, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו לנו עבודה קשה, פסוק שלישי, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וירא את עוננו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, פסוק רביעי, ויצאו אנשי מצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. נגמר הפסוק הרביעי, פסוק החמישי, לא נזכר בהגדה של פסח, והוא, ויביאנו למקום הזה, ויתנו את הארץ הזאת, ארץ בהתחלה ועובדש. למה זה לא נזכר בהגדה של פסח? כי אנחנו ביציאת מצרים, ולא בכניסה לארץ ישראל. כמו שיש לנו ארבעה לשונות גאולה, ארבעה כוסות, ואין לנו את הלשון החמישית של והבאתי. כמו שאין את והבאתי, ככה אין והביאנו, הפסוק הזה. בסדר? כי אנחנו ביציאה, בליל פסח מדברים יותר על היציאה ממצרים ולא מדברים על הביאה לארץ, חוץ מפיוד דיינו שמזכירים בו את ארץ ישראל, בסוגריים. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו פשוט לקחנו את מקרא ביקורים, ואנחנו בעצם מספרים את סיפור יציאת מצרים דרך פסוקי מקרא ביקורים. עכשיו אתם יודעים, אתם למדתם מחשבים פעם? לא, כאילו, למדתם, אבל זה מה שעכשיו אני אגיד, זה לא משהו שלמדתם, זה משהו פשוט. יש תוכנת Windows. מה זה תוכנת Windows? שאתה בעצם לוחץ, מקליק, ככה, ביטוי חדש, חדש לא כך, אבל לא היה פעם. מקליק על המילה, ומה קורה? נפתח חלון. נכון? זה תוכנת חלונות. מי המציא את תוכנת החלונות? בעל ההגדה של פסח. למה? כי הוא בעצם, איך בעצם זה, איך בנוי החלק השלישי המגיד? אמרנו יש ארבעה פסוקים ממקרא ביקורים. הוא מצטט פסוק שלם. ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט ואי שם לגוי גדול עצום ורב. קראנו פסוק שלם. ואז הוא מבקש ממך, בהוראות הפעלה של ההגדה, תקליק על המילה הראשונה. ארמי עובד אבי, קלקתי, קפץ לי, צאו למען, מה ביקש למען הערבי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. סגור חלון, סגרתי חלון. ויראה אותנו המצרים. כמו שנאמר, ויתנו עליו עבודה קשה, כל מילה במקרא ביקורים נפתחת לאיזשהו חלון, הצצה ודרשה שקשורה לדבר הזה. בתוך הצורה הזאת, בעצם אומרים לנו שהפסוקים האלה, הפסוקים של סיפור יציאת מצרים המתומצת, הם פסוקים שיש בהם, שבעצם יכולים להיפתח. אתם מכירים את אלה שאוהבים לחקור דברים דרך הוויקיפדיה? אז הם פותחים חלון, הם פתחו מושג בוויקיפדיה. בתוך הוויקיפדיה, כל שתי שורות יש להם מושג צבוע בצבע כחול, שאפשר לפתוח אותו. הם מגיעים טיק, 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 טיק. בסוף הם שכחו לאן הם חיפשו, הם נמצאים בתוך עולמות שלמים, עולמות אינסופיים של הוויקיפדיה. אותו דבר, קורה אותו דבר בתורה שלנו. התורה היא אינסופית. סיפור יציאת מצרים הוא אינסופי. מתחילים. כל מושג יכול להיפתח ולהיפתח ולהיפתח, כי הסיפור הזה הוא אינסופי. כי לפי פנימיות התורה, ואני צריך להסביר את זה, ולא הסברתי את זה, סיפור יציאת מצרים זה סיפורו של העולם. עצם בריאת, אני אגיד זה רק במשפט אחד, למה סיפור יציאת מצרים זה סיפורו של העולם. עצם בריאת העולם זה הירידה למצרים. כי מה זה בריאת העולם? העולם היה, איפה העולם היה לפני שהוא נברא? לא, זה שלב שני. איפה היה לפני שהוא אצל השם? זה מורכב מה שאמרת. העולם היה אצל השם, הוא היה בעולם האצילות, הוא היה גבוה, הוא היה נשגב. איפה הייתה יצירת האומנות לפני שהאומן יצר אותה? במחשבתו של האומן. ואיך יצירת האומן הייתה במחשבתו של האומן? חיה, מלאה חיות, מלאה... כן? כשנברא העולם, נברא האסתר, נברא המצרים. אבל בתוך מצרים, בתוך המציאות של העולם הזה, בתוך תחתית עולם העשייה, יש את הנקודה הפנימית, שהיא ישראל. כי הרי זה לא, העולם הוא לא חולין, העולם הוא בא מהשם. זאת אומרת, הוא נברא, ברגע שהוא נברא, הוא ירד ממדרגתו ומעלתו העליון העילאית, והוא עולם של עולם הזה קשה וקשוח, אבל בתוכיותו יש את הנשמה האלוקית שמחיה אותו, שזה ישראל. ולכן השלב הראשון, יש שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים זה שיקוף של העולם, שבעצם יש מצרים שהיא מעצמת על, שולטת מקצה העולם ועד סופו, ובתוכה יש את ישראל, שם איזה משהו קטן שמתפתח שם, כמו עובר במאי אמו. באיזשהו שלב ישראל צומחים וגדלים, ופתאום מתחיל איזה מאבק בין הנשמה לגוף, בין מצרים לישראל. ובמאבק הזה יש בירורים רציניים ביותר, 10 מכות, עד שבסופו של דבר יוצא הצמח הזה ששמו ישראל. והעולם בעצם פתאום מגלה את אלוקיותו ואת שורשו, ואז הוציא, סגור סוגריים. כלומר, סיפור יציאת מצרים זה סיפורו של העולם. הסיפור של שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, הוא פשוט תולדה של ההבנה העמוקה מה זאת הבריאה ומה היא גאולתה של הבריאה. ולכן זה לא סיפור נקודתי היסטורי ספציפי. ולכן זה סיפור שיש בו רבדים על גבי רבדים. אומר השפת אמת שכתוב בזוהר שבכל ליל פסח שאנחנו מספרים את יציאת מצרים, אז כאילו יציאת מצרים יותר ויותר מתממשת. ומה זה יהיה העתיד לבוא? זה כשיתגלו כל המסתורין שבסיפור יציאת מצרים. לכן את ההגדה, את הסיפור של יציאת מצרים אנחנו נספר בדרך הבאה. לא נספר את הדרך הסיפור ההיסטורי של ספר שמות, שהוא יריית הפתיחה של הסיפור. אלא אנחנו נספר את זה מפיו של מי שגר בארץ ישראל. מי הוא זה שגר בארץ ישראל? זה שיש לו בוסטן. ויש לו עצי פרי. עצי פרי מה מסמלים? שורשיות, נחת. ושלווה. דיברנו על זה בשבת. כתוב הפסוק היפה בתנך. וישב יהודה וישראל לבטח. איש תחת ותחת כל ימי שלמה מדן ועד באר שבע. מדן ועד באר שבע. ובתנך זה אלות. אם היית אומר לי אלות, נדמה לי שאלת. אולי שאלת. היום יש כמצ. בתנך זה אלה, זה אלות. בקיצור. מה שרצינו להגיד, שהאדם הזה שיושב בארץ ישראל בספר דברים ומביא ביקורים, כאשר הוא יושב בנחלה של סבא רבא שלו ישב בה, הוא יושב בארץ ישראל לבטח, אבל הוא אומר עדיין הסיפור לא נגמר. דיברתי על זה בשבת, שגם כשנהיה בארץ ישראל, אנחנו בארץ ישראל, גם עוד 100 שנה, כשנהיה בארץ ישראל הרבה יותר מפותחים, עדיין יש לאן להתקדם, עדיין העולם צריך לצאת אל גאולתו, כי יש 1,000 מדרגות לתיקון. מי שחושב, מה יהיה במות המשיח? לימות המשיח יהיו ימות המשיח. בסדר? אוקיי. אז בעצם, ואז לא רק שאנחנו מספרים את זה דרך הסיפור של בן הארץ, מביא הביקורים, אלא גם הסיפור הזה הוא נפתח. תוכנת חלונות. תזכרו את המשל של ויקיפדיה. כל דבר הוא בעצם נושא צופן של משהו יותר גדול. ככה בנוי הסיפור. ואחרי שהסתיים החלק השלישי, וראינו ביד חזקה, בזרוע נטויה, ומורה גדול, אלו 10 המכות, מה שדורשים שם בדרשה, שם שתי דרשות על הפסוק הזה, דבר אחר, ביד חזקה 2, בזרוע נטויה 2, אלו 10 המכות, לפני כן כתוב דרשה, זה החלק הכי סתום באגדה, ביד חזקה זו הדבר, זו החרב, מורה גדול זה גילוי שכינה, הדרשה הראשונה על הפסוק הרביעי היא דרשה קשה מאוד, כל המפרשים של האגדה מתחבטים בה, אבל הדרשה השנייה זה 10 המכות, פה יש תמונות באגדות הכי יפות של מכות מצרים, כאילו סוג של תמונות יפות של מכות מצרים, ופה הילדים מאוד אוהבים, ופה מפעילים את הילדים, תגיד לי את 10 המכות, דן, צורדע, כינים, צריך לדעת ש 10 המכות זה סוד, ולא רק 10 שיטות שהקדוש ברוך הוא לימד את אנשי השבק איך כדאי להוציא מאנשים מה שאתה רוצה להוציא מהם, אבל זה לא נושא עכשיו. נגמר הסיפור של המכות מצרים, ועוד האגדה מספרים לנו שהמכות האלה מתרחבות, כלומר שהמציאות צריכה להזדקח כל כך שלא מספיק 10 מכות, אלא יש 50 מכות ויש 200 מכות ויש 250 מכות. יש תחרות בין התנאים מי יחלץ יותר מכות מתוך הפסוקים, והם דורשים את זה על פי הפסוק בתהילים, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה ומשלחת מלאכי רעים. ממש נשמע כמו ספר בדיוני, כמו הארי פוטר. ישלח האחרון פה עברה, מזם, צרה, משלחת מלאכי רעים. כל דבר כזה היה בתוך המכות, וחזל דורשים את זה, והכוונה היא, ככל שהמכות יותר רבות, זה הכוונה היא שהמציאות צריכה להגיע לזיכוך יותר עמוק, ועשר המכות זה רק השורש של הטיפול האלוקי בעולם, ואז מגיעים לדיינו, וכשנגמר, והדיינו מספר כאילו בזק את כל התחנות, 15 תחנות, כמו שיש 15 מעלות מי עד, 15 מעלות מי עד, איפה יש 15 מעלות? מה? במקדש, מאיפה לאיפה אתה עולה? כמעט, במזבח זה סוף. מי עזרת נשים? לעזרת ישראל, שם המזבח. כשעזרת נשים זה הר הבית. וזה מאוד יפה. טוב, כשנגיע לשבת ירושלים נדבר על זה. הרחבה המוגבה של הר הבית, זה המקום שאליו הגיעו 15 המעלות. 15 המעלות זה מרחבת המקדש לרחבת הר הבית. אז כמו שיש 15 מעלות, ויש גם 15 שירי המעלות בתהילים, שיר המעלות, שיר המעלות, שיר המעלות, יש 15 מדרגות בדיינו, יציאת מצרים, ויקעת בחורם, הטעם במונם, ושבת, ומן, ובמדבר, והביאנו לארץ ישראל, הטעם בית המקדש, 15 מעלות, כאילו אנחנו עוברים את כל המסע ממצרים ועד ירושלים בבת אחת, בסוף. פה נגמר סיפור יציאת מצרים, ועזורים חלק ד' וחלק ד' ברמב"ן גמליאל ואומר, כל שלא אמר שלושה דברים הפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרור. אמרתי לכם שחלק ד' זה התשובה לחלק א', הוא שאל אותי, מה זאת האבן הזאת? אמרתי לו, קום זיץ, בוא שב, כי יש לנו סיפור יפה, זה סיפור הכי טוב, זה הסיפור של העיר, זה הסיפור של כל הסיפורים. אחר כך סיפרתי לו את הסיפור עצמו, בדרכים המיוחדות שסיפרתי את זה, ואז בחלק ד' אני בא ואומר תשובות. למה פסח מצא ומרור, פסח על שום שפסח, מצא על שום שלא יצא בפי צרם שבאבתינו להחמיץ, עד שנגיע למרור שמרור ומרור מצרים ותחי אבתינו למצרים. למה זו תשובה, יש פה רק שלושה דברים, למה זו תשובה לארבעה שאלות מה נשתנה, מה הקשר? שימו לב טוב. לאחר מחקר מקיף וברור, בעבר אבותינו שאלו רק שלוש שאלות. ארבע הקושיות היו רק שלוש. ואני אומר את זה בקצרה. מאיפה חז"ל דיברו על שלוש שאלות של מה נשתנה? מאיפה לחז"ל בכלל הרעיון הזה? מהתורה עצמה. בתורה עצמה כתוב בסוף פרק י"ב בסוף מצוות קורבן פסח, מה שעצרנו בדיוק בשבת שקרה פרשת החודש, ואנחנו נקרא את זה בחג ראשון של פסח. בסוף פרשת מצוות קורבן פסח כתוב, כי תבואו אל הארץ, והיה, כי אמרו עליכם בניכם, מה אמרו עליכם בניכם? מה העבודה הזאת לכם? כלומר, הבנים ישאלו אתכם, מה זאת האבן המוזרה הזאת שנמצאת פה על המדף? כלומר, מה הם שואלים? הם שואלים שאלה אחת. מה זאת הסעודה שאנחנו אוכלים? מה העניינה של הסעודה הזאת? ומה כוללת הסעודה הזאת? רק שלושה דברים. מה כוללת הסעודה של פסח? קורבן פסח שהוא בעצם בשר הטלה או הגדי, ואוכלים אותו עם לחם המצה, ואוכלים איתו עם המרורים. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים אוכלו. ומה הבן שואל? הוא שואל שאלה פשוטה מאוד. יש מילה בעברית שאני מאוד אוהב, קוראים לה טעם. תגידו לי שלושה, ארבעה פירושים למילה טעם. סיבה. מה הטעם שהישיבה כן מרשה או לא מרשה להכניס רעיתים לפנימיה? כן, מה הטעם? מה הסיבה? תנו לי עוד פירוש למילה טעם. מה? חוש הטעם, מה זה חוש הטעם? מה הטעם של זה? מה אני טועם פה? חמוץ, חריף, מלוח או מתוק? זה טעמים נגלים, אבל יש טעמים יותר... אתם יודעים, כמו אלה שמבינים, כאילו, אני טועם פה... יש כאלה ש... מקווה שהם מבינים מה שהם אומרים. אני טועם פה... הכנסת פה וניל? לא, לא. אה, סליחה. מה? לא מכיר. חידשת לי.
זה כמו הלשון
החמישית. יש גם כאילו, אני מרגיש פה טעם של אהבה. הכנסת פה אהבה. הכנסת פה... יש כאן, טעם. מה הטעם הדבר? מה הפירוש של הטעם? קריאה בתורה. קריאה בתורה. טעמים. מה המנגינה? מה המנגינה? לפי הקבלה, הטעם זה הפירוש הכי עמוק של התורה. נכון? טעמים, נקודות, תגים, אותיות. אז טעמים זה כאילו הפירוש העמוק של התורה. בעצם הבן שואל, מה הטעם של פסח מצה ומרור? מה הטעמים שאני טועם פה? אני מבין שהסעודה הזאת, שהיא סעודת הברית של עם ישראל, קריטת הברית, מי שמצטרף לסעודת ליל פסח, הוא בעצם מצטרף לכנסת ישראל. ולכן בעצם מה שאוכלים פה, זה את שלושת אבות המזון. לא בקטע של פחממות, חלבונים, שומנים ומה עוד לזוכר, אלא זה בקטע של המצה בונה משהו, המרור בונה משהו, קורבן הפסח בונה משהו. מה הטעם שאני טועם פה? אין איזה מקורות כל כך קדומים, אבל אני מאוד מזדהה עם זה. יש פירוש, יש פירושים, יש כאלה שאומרים שבעבר היו אוכלים ואחר כך עושים את כל הקטע של המגיד. זה מאוד הגיוני. אם אני מביא דברים טובים לאכול, אף אחד לא שואל כלום, אוכלים. אחרי שאוכלים, אפשר לשאול. מה, אתה תשאל לפני שאוכלים? קודם כל זה מתקרר. דבר שני, סתום את הפה, תן לאכול קודם. אחרי זה נדבר. כאילו, זה הכי הגיוני. כאילו, גם הכי הגיוני שהדיבור, הוא בא להסביר מה קרה לנו. ולא שאנחנו... אבל האמת, יש כאלה שתולים את זה בראשונים, שאמרו שפעם אנחנו... יש כאלה שתולים את זה ברשי, אני לא בטוח. ברמם זה בטוח לא ככה. אז... והוא הכי מפורש. אז... אמרתי את זה רק איזו השערה. אז בעצם, מה הבן שואל? הבן שואל שלוש שאלות. שבכל הלילות אנחנו אוכלים בשר, צלי, שלוק, מבושל. הלילה הזה כולו צלי. הוא בעצם שואל, מה טעמו של קורבן הפסח? שבכל לילות אנו מטבילים פעם אחת. אנחנו אוכלים ירקות לפני הסעודה, כדרכם של כל הקדמונים. הלילה הזה שתי פעמים אכלנו ירקות לפני הסעודה, ועכשיו אנחנו, כרגיל, ועכשיו אנחנו אוכלים ירקות בתוך הסעודה שהם המרורים. טעם המרור. שבכל לילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מצה. זה שלוש השאלות שהיו אצל אבותינו הקדמונים, רק שלוש שאלות. זה בעצם השאלות של מה העבודה הזאת לכם? פסח, מצה ומאור, מה זה? ולכן רבן גמליאל בסוף ההגדה, הוא אומר לו, החסד בת חד כל הסיפור על גוש קטיף, האבן הזאת היא חתיכה מהבית שבו גרנו בגוש קטיף. ככה אתה אומר, המצה הזאת שאנחנו אוכלים, זה המצה שאיתה יצאנו ממצרים. כי לא היה פנאי להחמיץ, כי לא אפינו בתנורים גדולים במצרים, כי עצרנו לדרך, כמו שלמדנו ברוך השם איתכם, זכינו להעביר, ללמוד את השיעור הזה לפני כמה זמן, שזה לחם הקודש, זה לחם שהוא בין המן לבין הלחם הרגיל, זה לחם, זה, הלחם הזה זה הנשמה הישראלית, הוא בונה את הנשמה. מרור, מרור שמרו מציאות חיי אבותינו, מרור שאנחנו רחוקים מהתיקון של העולם, והדרך עוד ארוכה. פסח, עשה, שפסח השם אבותי אבותינו, שבחר בנו השם. הבחירה בנו זה הפסח, כי אתם יודעים, אין מה לעשות, אני לא מבין את זה, אני כל החיים רוצה להבין את זה, ולכן אני כל כך רוצה לגדל כבש בבית, כדי להבין יותר את הסודות של הכבש. התנך מאוהב בחיה שקוראים לכבש. כל התנך, הישראלים שלו לכבשים, זה מתחיל כמובן מהסיפור של אחד האבות שלנו, איזה אבא? יעקב אבינו. אתם יודעים ש ש ש שהבעל שם טוב, ומספרים את זה על כל מיני אדמו"רים, אבל אני חושב שהבעל שם טוב, שהוא לימד ניגון, נגיד, לא משנה, אחד האדמו"רים, אחד הצדיקים, לימד ניגון, שאלו אותם איפה הניגון הזה? הוא אמר, זה היה כשהייתי כבשה בעדר של יעקב אבינו, זה היה הניגון שיעקב ניגן כשהוא הלך עם הכבשים. זאת אומרת, שכל הסיפור הארוך והעצום והנשגב של הכבשים של יעקב אבינו, והנה הצון, העולים, והנה העתודים, העולים על הצון, עקודים, נקודים, ברודים, כל הסיפור הגדול, החלומות האלה של יעקב על הכבשים, והסיפור הגדול הזה, זה הסיפור בסוד, נשמות ישראל נמצאים בתוך הכבשים האלה. ואחר כך, כשזה מתחיל עוד לפני כן, שיצחק, במקום להעלות את יצחק לעולה, עולה במקומו איל. מה זה איל? זה כבש, בוגר. ואחר כך זה קורבן פסח. אתם שמורים, ואתם לוקחים את הקורבן למשמרת. יש כל הזמן, והקורבן הזה הוא בעצם פודה את הבכור. בקיצור, כצון ירושלים במועדה, כן תהיינה הערים הללו מלאות צון אדם, אומר יחזקאל הנביא. מה? הרחלים, שינה כידוע הרחלים, הרחלים זה כידוע כבשות. וכנסת ישראל נקראת על שם רחל אמנו, רחל כבשה. טוב שהזכרת את זה. אנחנו מסיימים. לקראת סיום, מכיוון שמה שעכשיו? 9:24. יש לנו עוד 3 דקות. בעצם הסדר בנוי כמו שאמרנו ממה נשתנה ועד רבן גמליאל, אבל אם שמתם לב יש קצת לפני זה וקצת אחרי זה. אחרי זה יש וכל דבר דור חייב אדם לראות עצמו כי הוא יוצא ממצרים, לא את אבותינו גאל אותנו, ואז אנחנו אומרים 2 פרקי הלל. זה כבר לא חלק מהמגיד, זה נראה חלק מהמגיד, זה כבר ההלל שלפני הסעודה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. זה המגינה ששרים בישיבה, למען האמת אני מכיר מגינות יותר יפות, לא יודע למה שכחו אותם, אבל בסדר. זה ההלל שלפני הסעודה. ויש עוד קטע קטן שדילגתי עליו, זה קטע מסתורי, אבל אני מת עליו. הלחמניה, דיאכלו אבהתנה בארד מצרים. אבל כדי להסביר לכם את הקטע הזה, אני צריך להסביר את דברים נוספים, ואני לא אסביר אותו עכשיו. רק אני אגיד שהוא איזה מין פתיח מסתורי, לא נדבר עליו, כי הקדה מתחילה ממה נשתנה, ועד רמה גמליאל, כמו שאמרתי לכם. והמנהג שלי, הלחמניה, יש אצלכם בבית, יש שאלה כללית, כל אחד שבבית משלו, אתם שרים את הלחמניה, או אומרים, או אבא אומר, או סוג של ניגון, לא מנגינה, ניגון. כן. רובם זה סוג של ניגון. אני, אתם מכירים את המנגינה של נעמי שמר לשירו של ביאליק, קום מצאי אחותי קלה? קום מצאי אחותי קלה. אני החלטתי להלביש את המנגינה הזאת על הלחמניה, זה נורא מלהיב את את האורחים, את האנשים, וזה גם שמח, וזה קצת שובר את בהתחלה, יש כזה קטע שכולם יושבים, אז אני מתחיל לשיר. וזה אני אסיים בשיר הזה. הלחמניה דאכלו אבהתנה בארעא דמצרים. כל דכפין יתה וכל, כל דצריך יתה ויפסח, כל דצריך יתה ויפסח. השתך לשנה הבאה בארעא דישראל. השתך עבדי לשנה הבאה בעיני חורין.
אמן. תודה רבה.